we go.
עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון.
טוב, ערב טוב מאזינים יקרים, אתם על איפה הכסף, ואנחנו כנראה בשעה הקרובה עם באמת שפע של דברים מאוד 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 מעניינים, ואני רוצה להתחיל איתכם, ברשותכם יותר נכון, עם מחירי הדלק בראשון בספטמבר אמורים. מחירי הדלק לעלות, למה מחירי הדלק עולים? גם בגלל העובדה שהדולר מטפס ועולה, כשהדולר עולה, אז גם הנפט, הדלק, עולה לנו יותר. אבל לא רק, לא רק. הסיבה השנייה והיותר מורכבת, נאמר זאת כך, היא העובדה שהאוצר צריך להחליט האם להמשיך ולממן את סבסוד מחיר הדלק, את מס הבלו, מה שנקרא. היום כל ליטר מסובסד ב-89 אגורות, המון כסף. זאת אומרת שאם היה מבוטל אותו סיבסוד, היינו צריכים לשלם 7 שקלים ו-75 אגורות בשירות עצמי. כן, המון המון כסף. עכשיו, למה ישנה התלבטות באוצר? מכמה טעמים. קודם כל, הכנסות ממיסים יורדות, ומכיוון שהכנסות ממיסים יורדות, צריך לחשב כל אגורה שמוציאים. מהצד השני, יש פה בעיה, כי אם הם לא באוצר החליטו שלא לסבסד או לא לתת את כל הסבסוד המלא, עשוי לקרות פה דבר שישפיע על החלטת הריבית של הנגיד, נכון? כי אם מחירי הדלק יעלו בחדות, יחד עם הדולר שמתחזק, רבותיי, אנחנו נצטרך לשלם עוד ריבית. זאת אומרת שהנגיד בהחלטתו ברביעי בספטמבר, האם להעלות את הריבית או לא, יכול להיות, ויש סבירות מאוד גבוהה שאכן כך יהיה. עד היום סבסדה מדינת ישראל את הדלק מתחילת השנה, כן, עד לרגע זה, ב1.1 מיליארד שקלים. לא פחות, 1.1 מיליארד. מה יכולנו לעשות ב1.1 מיליארד שקלים? כל אחד יחשוב בעצמו, הרבה מאוד, בטח כשהכנסות, כמו שאמרתי, ממיסים ירדו. אז זהו, בימים אלה מתקיימות עוד ועוד ועוד ישיבות בעניין במשרד האוצר, בניסיון לראות לאן הדברים הולכים. מותר לי רגע לשלוף את כדור הבדולח שלי ולתת את ה, איך נאמר, תחזית שלי לעניין הזה. הדבר היחיד שהממשלה עוד יכולה לשלוט בו בכל מה שקשור ליוקר המחיה זה מחירי הדלק, כי החשמל זה יותר מסובך, והמים וככה. יש לי איזושהי תחושה שגם את העלייה של הכמה אגורות שבכל מקרה אנחנו אמורים לשלם מהראשון בספטמבר, המדינה תספוג, אף אחד לא ירצה שהאזרחים יצאו עליו בעצבים כשהוא מעלה את מחירי הדלק. פה אני חושבת שהקפתי את העניין מכל הכיוונים. מה אנחנו, על מה נדבר היום בתוכנית? אנחנו קצת ננסה לצלול לכתב האישום נגד משה חוגג שהוגש היום, כן? על שלל עניינים, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, הלבנת הון, כן, יש שם, איך נאמר, שפע של סעיפים שאיתם הוא יצטרך להתמודד איתם, ויש גם את עניין הקריסה, קריסת חברת הנדלן רום כנרת והרציג. עוד לי זה עושה דז'ה וו לימי ענבל אור. חשבתי שלמדנו משהו מאז קבוצות הרכישה ההן המיתולוגיות. אנחנו גם ננסה לברר מה קורה בבתי החולים ובמחלקות הפנימיות. המצב לא משהו. איפה הכסף? העורכת אלה ילון, מפיקה מלי בנימינו, ואחראי על השידור הוא בני שאולסקי, בדיגיטל שי איידלר, שני רומנו ומאור רטה, ופרסומת אחת, ואנחנו מתחילים. עוברים לשלומי הלר, כתב המשטרה של וואלה, מה העניינים שלומי?
היי, סוהן טובים.
כן, אחרי כמה זמן? חצי שנה פלוס, כתב אישום נגד משה חוגג, איש הקריפטו ועבירות המין? נאמר זאת כך, בוא ספר לי מה מפרט כתב האישום נגדו.
כן, אנחנו עדיין לא בשלב של כתב האישום, אלא המשטרה שפתחה בחקירה בחשדות לעבירות מרמה, גניבה, זיוף נגד איש העסקים משה חוגג. במסגרת החקירה גם נחקרו עבירות מין שעלו במסגרת החקירה בהם וביתה, ולמעשה היום המשטרה ממליצה והיא מעבירה את התיק לפרקליטות, וההמלצה שלה שיש להעמיד את משה חוגג לדין בגין ראיות שהם אספו לעבירות מרמה, גניבה וזיוף, קצת על, על הפירמידה, על המערך שהוא הקים. הוא בעצם בשנים האחרונות העתיק את עצמו כיזם קריפטו בתחום הזה של מטבעות דיגיטליים. הוא הצליח לגייס מאות מיליוני שקלים, ולפי החשד המשטרה, רובם לא הלכו להשקעות, אלא לשימושיו הפרטיים. בין היתר, בכסף הזה הוא רכש את קבוצת הכדורגל ביתר ירושלים, הוא גם מימן את אורח חייו שאנחנו קצת מכירים.
רעבתנים, כן, רעבתנים משהו הייתי אומרת, נכון?
כן, ובעצם הוא הציג למשקיעים, אגב, אנשי עסקים שבעצם התרשמו לטובה מהיכולות שלו ומהתדמית שהוא הציג, וחשבו שהם משקיעים במשהו רווחי. בסופו של דבר המשטרה גובה מתוך 290 מיליון שקלים, שלפי המשטרה הוא גייס, היא מצליחה לקחת ממנו, לחלט, חלק גדול מהסכום, כ-180 או 90 מיליון שקלים. חלקם אגב, חלק מהכסף היה הליך גם בעסקת המחירה של ביתר ירושלים, לאיש עסקים אחר, זה היה משהו שגם התגבש בעניין הזה. מילה על עבירות המין. אז באמת אין חשד לאונס הוסר, כלומר...
מה, עוד פעם, החשד לא מה? לא הבנתי?
לאונס, החשד לאונס הוסר, אבל כן יש ראיות, לפי המשטרה, להעמיד אותו בגין עבירות מין, שידול לזנות, ועבירה נוספת. מדובר בלפחות 20 צעירות שהובאו לארץ בדרכים שונות, ולמעשה בעצם משה חוגג בעצם ביצע בהן עבירות מין, וכן תיעד את המעשים במצלמות שהיו לו באותה דירה. כל זה לפי החשד המשטרה. כל הממצאים האלה מועברים לפרקליטות היום, ובפרקליטות בעצם יצטרכו להחליט עכשיו לבחון את כל החומרים ולהחליט לאן הולך התיק הזה. מדובר באיש עסקים מאוד, גם בולט בארץ, השם שלו מאוד מוכר, וגם בעולם הכדורגל מאז רכישת ביתר ירושלים. בשנה האחרונה התקיימו הליכים משפטיים מאוד רציניים, בבתי המשפט מול המשטרה. איזה כספים, גם בתנאי השחרור שלו, גם בתנאי שחרור חלק מהכספים, על מנת שהוא יוכל להתנהל מבחינתו מול העסקים שקיימים לו, או להחזיר חלק מהכספים. והאירוע הזה ממשיך להתנהל משפטית, גם בעצם היום הזה, כן. גם שהתיק הזה בעצם עדיין לא הוכרע אם נעמיד אותו לדין או לא, כאמור כרגע אנחנו מדברים על המלצות המשטרה.
כן, לא נשמע משהו, הוא מסובך עד מעל לראשו. כן, איש, אני חייבת לספר לך שהריינתי אותו כמה פעמים, מאוד רהוט, מאוד קריזמטי, name dropping מפה עד באר שבע, והנה, נקווה שיצא מזה בשלום. מה אני אגיד לך, שלומי אלר, כתב המשטרה של וואלה, מודה לך מאוד, תודה.
תודה רבה.
כן, אנחנו רוצים להמשיך הלאה לעורך דין גיא סרוסי, שלום.
חיים טובים.
כן, עניין אחר לגמרי, כן, אני אעשה את המעבר הזה בצורה יותר חלקה. אתה יודע, אני בזמנו הייתי ככה, עקבתי עוד לפני קריסתה על כל התנהלות של ענבל אור, אוקיי? אנחנו מדברים על ים שנים אחורה, והנה כאילו לא חלף הזמן, אנחנו מדברים על קריסת חברות הנדל"ן רום כינרת והרציג, שתיהן קבוצות רכישה, ואתה מתמחה בתיקי עוקץ בנדלן ומייצג לקוחות, את לקוחות רום כינרת. אתה בוודאי זוכר את הפרשה ההיא שממנה נולד גם חוק, נכון? חוק קבוצות הרכישה, אם אני לא טועה, שלא
כן,
נראה שממש
רוצה...
עזר, אתה יודע.
אמת, 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 ובסקירה היסטורית אני רוצה לקחת אותך כמה שנים קדימה, שלוש שנים מהיום בעצם, לפרשת פרי נדלן. קבוצות רכישה, מארגן קבוצות רכישה שמתחזה ליזם, קריסת קבוצות הרכישה לאחר פימפום רציני של פרסומים בתקשורת, והנה אנחנו היום בדיוק באותה תוצאה.
כן, בוא רגע תנסה להסביר לי מה קרה שם ברום כינרת? מה הביא לקריסה? האם זה באמת המצב הכלכלי? אנחנו רואים שענף הנדל"ן נמצא באמת במצוקה מאוד מאוד גדולה, או שמה זה עניין נקודתי של התנהלות כושלת של הבעלים?
אני ברשותך אספר לך שני סיפורים שמספרים את כל סיפורה של רום כנרת. רום כנרת התנהלה בשכונה שנקראת, רוב רובה של העסקיה של רום כנרת מתנהלים בשכונה שנקראת פארק הים בבת ים. חמישה בניינים שנקראים סיטאוור, אגב גם פרשת אלדת פרי התפוצצה באותה שכונה בדיוק, בבניין פרי הורייזן.
שכונה נחס, זה מה שאתה רוצה להגיד לי, אוקיי.
מסתבר, ומה שקורה שם זה פשוט לא יאמן. חשבון נאמנות אחד לכל הפרויקטים, אני מדבר על סיטאוור 4 ו-5 לכל הפחות מבין החמישה.
רק נסביר, רגע, בוא נסביר למאזינים, הרוכשים, קבוצת הרכישה, מכניסה, אמורה, לשים את כל ההפקדות שלה בחשבון נאמנות נפרד לכל פרויקט, נכון? שמנוהל על ידי עורך דין. אגב, זאת הייתה גם אחת הבעיות אצל ענבל אור, שקופת הנאמנות שמה הייתה פרוצה לכל עבר. האם הדבר הזה יכול היה להיות תחת ביקורת במידה כזו או אחרת, או היו יכולים להבחין בזה לפני הקריסה?
תראי לי, את כעורך דין, אני מציף כאן בעיה רגולטורית.
בדיוק.
אולי זו לב ליבה של הבעיה של קבוצות רכישה. חשבונות נאמנות שנשמרים, מה שנקרא חתול ששומר על השמנת, הרבה פעמים זה עורך דין שאנחנו מכירים מהמושג הפלילי קוף, שממלא את עושה אחר דברו של בעל השליטה, וכשהוא אומר לו להוציא את הכספים את חשבון הנאמנות, זו לחיצת כפתור. אגב, עד היום לא ראינו את הסכם הנאמנות בין הנאמן לבין בנק דיסקונט, לא ראינו את הדברים האלה. וכשאנחנו מטילים צו איסור דיספוזיציה ביום ראשון ב-6 בבוקר, אנחנו מגלים ביום שני ב-6 בבוקר שהחשבון ריק.
אלוהים אדירים.
החשבון ריק, אני מדבר על מאות מיליונים.
רגע, אין בכלל פיקוח? זאת אומרת, היום יש כמה קבוצות רכישה, יש כמה מאות, אם לא אלפים של קבוצות רכישה ברחבי הארץ, ואין על זה פיקוח בכלל? זאת אומרת, אנשים יכולים אחר בבוקר לקום ולמצוא את חשבון הנאמנות שלהם, את כל הכסף שלהם, איננו?
אנחנו יודעים שבמדרג הנורמטיבי של עבירות של עורך דין, שליחת יד בכספי נאמנות נחשבת לעבירה הכי חמורה במדרג הנורמטיבי של עבירות שעורך דין יכול לעבור עליהן. אותו עורך דין שעושה דבר כזה, באמת חוצה את הנורמה הזאת, אבל עורכי דין עושים את זה. ועורכי דין של קבוצות רכישה, מסתבר, עושים את זה, ראינו את זה בפרי נדלן, אנחנו רואים את זה כאן, ואנחנו מגלים שאותם רוכשים ששילמו את הכספים שלהם כדי לקבל דירות, בעצם מגלים...
על כמה כסף אנחנו מדברים? תן לי היקף כספי של כל רוכש, נגיד, שאיבד את כספו.
בין 1.5 מיליון ל-2.2 מיליון, ראיתי גם 2.5.
אני לא מאמינה, תקשיב, זה המון המון כסף, ויודעים לאן הכסף הזה הלך?
לחברה ומשם התעדה.
וואי, וואי, וואי. אז את אומרת, אתה רוצה להגיד לי שאנשים איבדו את כל כספם בפרויקט הזה?
לא את כל כספם, לא. כי נרשמו לחלקם הערות הזרה בגין הכסף הזה, אבל הכסף שהם העבירו, תבין את האבסורד, הם שילמו כספים בגין מרכיב הקרקע ודמי ניהול שנגבו מהם מראש.
וואי וואי.
לצורך הדוגמה, 900 אלף שח מרכיב קרקע ו-700 אלף שח דמי ניהול מראש, שבכלל הטאבה לא אושרה במשך 8 שנים. זה פשוט אבסורד.
אתה יודע מה, אני חייבת לומר, ותכף אנחנו צריכים לסיים, אני רוצה עוד שאלה אחת, שיש גם אחריות, באמת, אחריות לאנשים שהם, לקבוצת הרכישה עצמה. זאת אומרת, מי שנכנס להרפתקה הזאת חייב לדעת שהוא צריך לפקוח 7 עיניים, בעיקר בגלל ההיסטוריה הדי מפוקפקת. אתה מסכים איתי, עורך דין סרוסי?
חד משמעית, חד משמעית. ערבות חוק מחר מקבלת תוקף כל כך משמעותי ברגעים האלה. בדיוק כל מילה שאת אומרת, חד משמעית. עכשיו אני רוצה לסיים בסיפור קצר, שאלתי להתנהלות של רום כנרת,
כן.
האם הכתובת הייתה... אתמול בדיון אנחנו מגלים, דיון גדול, 100 איש, אצל כבוד השופטת נועה גרוסמן, בית המשפט המחוזי בקומה התחתונה, אנחנו מגלים שלחברת רום כנרת יש חוב של 23 מיליון שח לעיריית תל אביב בגין ארנונה. עכשיו, אם את לא משלמת 1,000 ש"ח ארנונה בסוף החודש, אם אני ואת לא משלמים, אז העירייה כבר עיקולים ועניינים, אנחנו מכירים את הפקודת ארנונה. רום כנרת נכנסה להליך מנהלי מול עיריית תל אביב בגין חובות הארנונה, שכדי לא לשלם אותה ולא לספוג עיקולים, בזמן שהיא גובה את חובות הארנונה מהסוחרים שלה. בעצם נשתמש את הכסף הזה לצורך תזרימי, זה פשוט אבסורד.
כן, אבל אני רוצה רגע לקפוץ ברשותך, בגלל ההתמחות שלך, נו באמת, אלוהים, כמה לפסוסים במשפט אחד. מה קרה בהרציג? אנחנו מדברים פה על שתי קבוצות רכישה. למה דווקא הן מועדות לפורענות יותר מאשר אולי יזמים רגילים, שאינם קבוצות רכישה?
קבוצות רכישה, כפי שאני רואה ובוחן את זה, לא כפופות לאותה רגולציה משמעותית שקבלן או יזם כפוף לה. רואים את זה באופן חד משמעי. ברגע שיש ערבות חוק מחר והבנק פה בתמונה באופן משמעותי, אז אנחנו רואים, אל תשכחי גם שהשלב שבו קבוצות רכישה בדרך כלל נופלות, הוא בשלב הטרומיה, בשלב הזה, בשלב שכבר בונים, אז יש ערבות, יש בנק מלווה ויש גורם חוץ בנקאי מלווה, אבל בשלב הטרום הבנייה, אנחנו רואים איך לוקחים את הכספים, ואיך רוכשים רבים שהתפתו לדירה על הים, מוצאים את עצמם עכשיו בברוך הזה שאנחנו צריכים להוציא אותו מהם, ואני בתקווה שנעשה את זה כמו שעשינו את זה בפרי נדל.
ויוכלו, אגב, יוכלו להשלים את הבניינים החצי בנויים?
שאלת מיליון הדולר ליד, וזה או שנלך לבנייה ואנשים יצטרכו להוסיף כספים, או שנלך למחר ואנשים יקבלו חלק מהכסף שלהם, ואנחנו עוד לא יודעים כמה ולמה.
טוב, אז עורך דין, כן, עורך דין גיא סרוסי, אמא שלי אומרת תמיד, מה שזול יוצא תמיד הרבה הרבה יותר יקר. תודה רבה לך עורך דין גיא סרוסי.
תודה, צהריים טובים.
צהריים טובים, ועכשיו אנחנו נעבור לדיווחי התנועה, מה אתה אומר?
את יודעת מה אמא שלי תמיד אומרת.
מה אמא שלך אומרת?
אמא צריכה לנסוע לאנשהו באוגוסט.
באוגוסט?
כן.
יניב מורזובסקי כמובן נמצא איתו, מה זאת אומרת, הכבישים ריקים? אתה רוצה לשמח?
יש קצת בשורות, כן.
שקרן.
נשבע לך.
שעתיים וחצי לקח לי ישוב. ערב טוב לראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן.
ערב טוב, מבורך לך, למאזינות ולמאזינים.
אתם החלטתם לתגבר את סבבוש. סבבוש זה הנסיעה החינמית באוטובוסים שיזמת, ודווקא אתם מתגברים אותה לאורך הקו האדום של הרכבת הקלה, נכון? כי איננה בשבת פשוט.
שני דברים קרו במקביל, שלא קשורים אחד לשני, אבל תומכים אחד בשני. אחד, אכן, בשל הביקוש הגובר לסבבוש, שכבר מסיע 8,000 נוסעים בכל סוף שבוע, בשני קווים, הקו הכחול והקו הלבן. החלטנו לתגבר אותו כדי שחוויית הנסיעה תהיה יותר נעימה, וכי אנחנו יודעים שככל שיש יותר תדירות, אז גם זה מה שנקרא משרת הרבה יותר טוב ומחבר עוד אנשים לשימוש. במקביל מה שקרה, שנפתח הקו האדום, והציבור הבין שסופית כנראה הוא לא יפעל בסופי שבוע, בשישי בערב ומהלך השבת. ואז החלטנו שזה הגיע העת לאור הביקוש הגדול לסבבוס, להוסיף את הקו האדום. אז הקו האדום שלנו נוסע בדיוק בתוואי של רכבת הקלה, יאסוף אנשים מהחלק העילי מרחובות העיר, כי אצלנו זה מתת הקרקע, הרכבת נוסעת במנהרות, ויסע עד סוף תל אביב ויחזור. כך שמי שפספס את הרכבת האחרונה כבר יהיה לו פתרון, מי שירצה בכלל לנוע, בלי קשר לרכבת, מעוד מקום, מעוד אזור כיסוי מרכזי ברמת גן, זה ציר ז'בוטינסקי וסביבתו, ולחזור מתל אביב מאין סוף מקומות בילוי,
כן.
לרמת גן בביטחה, בנוחות.
כמה זה עולה לך?
זה תלוי בתדירות, אבל זה סדר גודל של בין מיליון לשני מיליון שקלים.
יפה. זאת אומרת שאנחנו באמת, עיריית רמת גן, נותנת למדינה שני מיליון שקלים, אתה ניסית לדבר אולי עם שרת התחבורה, ואולי לשכנע אותה, להפעיל את הרכבת הקלה בשבת, כמו שזה אמור להיות?
תראי, אני לא נאיבי, הייתי חבר כנסת בשתי כנסות, אני יודע שבכנסת הזאת אין סיכוי להפעיל את הרכבת הקלה בשבת. מנסים לקדם פתרון יצירתי שאנחנו הרשויות, זה רעיון שלי, אולי נסחור את התשתיות על ידי חברות כלכליות שלנו ונפעיל את זה בשיש שבת. זה מתווה, אבל הוא מאוד מורכב, וגם זה אני בספק רב אם הקואליציה הזו תסכים לעשות התקשרות כזו. מה שכן, בעוד שנה, שנתיים, שלוש.
רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתם תהיו הגויים של השבת, זאת אומרת, אתם
לא
תזכרו.
גויים, לנו אין בעיה להפעיל, אנחנו רואים בתחבורה.
לא, לא, בסדר, מבחינת הממשלה, זאת אומרת, הם לא מפעילים אותה, אז הם מרגיעים את החרדים, ואתם הגויים של השבת, שסוחרים את הרכבת ומפעילים את המדים.
גם בתוך הסטטוס קבוע המקודש, בתי קפה פתוחים ברמת גן, נכון? אנחנו לא עשינו להכיס. יכולתי להגיד שהאוטובוס יאסוף משם, לברק לא יכולים לחסום את זה. אמרתי, חבר'ה, אנחנו מתחשבים ברגשות, אז הוא יאסוף אחרי מעבר חצייה מהצד הרמת גני. כלומר, כן נכון לגלות את הגמישות היכן שאני לא פוגע במהות. זו גישתנו, כך גם תכננו את הקווים הבסיסיים של הסבבוס. הוא היה אמור לעבור ליד בית הכנסת הגדול, ושם הייתה אמורה להיות תחנה. אני באמת הייתי זה שעצר את זה, כי זה היה מאוד יעיל לעשות את זה כך, אבל אני חושב שאפשר להשיג מטרות ב-90%, מבלי לפגוע באחר.
אז אתה יודע, אז אם אתה אומר את הדברים האלה, אולי יכול היה, אני לוקחת אותך לעניין אחר לגמרי, שר האוצר סמוטריץ', לתת את אותם 200 מיליון שקלים לרשויות הערביות, את מענקי האיזון, ולא להיכנס לתוך הבלגן, הכאוס הזה, שגם אתם הצטרפתם אליו השבוע, כשהשבטתם לשעתיים את הרשויות המקומיות. ואתה יודע, על רקע כל מצב הפשיעה, הרציחות, הטבח הנוראי שהיה הלילה, מה קורה שם?
יש לנו ממשלה שאני חלוק מאוד על דרכה. חלקם חברים אישיים שלי, אבל אני גם אומר להם את זה בשיחות הפרטיות והאישיות. זו ממשלה שמסכנת הרבה דברים, גם קדושים לכולנו, וגם חשובים אסטרטגית לכולנו. אני לא מדבר על מה שקורה רק בצהל, ומה שקורה בחברה הישראלית. תתחילי בכלכלה הישראלית. אני עומד בראש כלכלה עירונית, של אחת הכלכלות העירוניות הגדולות בישראל, שמונעת מגלגל של הכנסות והוצאות. אני אומר לך שגלגל ההכנסות, בין אם זה מארנונה של תושבים שהפך להיות להם קשה, אבל זה מלא, הם ישלמו בהמשך. אני אדבר על יזמים גדולים ענקיים, שעוצרים מגה פרויקטים בעיר, שעוצרים מגה פרויקט שאפילו משאים אותו לשנה, זה נזק אדיר לקופת העיר. עכשיו, לאן משתרשר הנזק הזה? לחינוך, לרווחה, לאיכות החיים, לפיתוח התשתיות. עכשיו, קשה מאוד לשנות גלגל תנופה שהיה באמת, בזינוק, מי שרואה את הגרפים של הכנסות של רמת גן עד לחודשים האחרונים.
כי מה? למה? כי מה? מה העניין? כי משקיעים לא רוצים? זאת אומרת, אתה רואה בריחת משקיעים מרמת גן?
אני אתן לך דוגמה מעשית. חודש, חודשיים אחרי תחילת הרפורמה, נכנס אליי אחד המשקיעים הגדולים בארץ, מהיזמים, ואמר, תראה, ראש העיר, ביטלו לי אתמול רכש של נדלן, של כמעט 250 מיליארד שקלים. הוא אומר, זה לקוח קבוע שלי, איש הייטק, סייבר, בכיר בחיל אוויר לשעבר. הוא אומר, אם יהיו לי עוד כמה כאלה, אני מבטל את הפרויקט. עכשיו, זה גם נזק בשבילו. זה גם המדינה מפסידה הכנסות, כי עסקה כזו של רכש מכניסה רק מס רכישה של עשרות מיליונים. גם אנחנו קירייה, אם פרויקט כזה נעצר, זה נזק אדיר לקופת העיר. עכשיו אנחנו גם אחראים, אנחנו כל הזמן עוקבים וצופים, אנחנו מתחילים לגזור החלטות לאחור ולבטל פרויקטים, לבטל שירותים, לבטל דברים. אי אפשר, לא נוכל להחזיק כך לאורך זמן. אז אני אומר, חוסר הוודאות, ואמרתי לו, למה הוא ביטל? הוא אמר, הוא לא מרגיש בטוח להמשיך לשים את הכסף הגדול שלו.
עוד שאלה, ברשותך, צמננו קצר, אחרת הייתי מקשקשת איתך עוד ארוכות. אני רוצה לדעת, האם בראשון לספטמבר, כשהרשויות הערביות ישביטו את מערכת החינוך, אתם גם תצטרפו? נראה לי ראוי.
תראי, אנחנו, בכל הנושאים האלה של שביטות, שבין המדינה לשלטון המקומי, מניסיון, אנחנו מקבלים את ההחלטות ומודיעים לציבור, ממש, מה שנקרא, ערב לפני כן. כדי לא ליצור סתם מה שנקרא חרדות, זה, אני אומר עכשיו, אני אומר לך מה עמדתי בעניין הבסיסית. אנחנו חושבים שמה שנעשה מול הרשויות הערביות אינו נכון, אינו מידתי, ועלול להשיג גם תוצאות הפוכות, למרות שעושים את זה במטרות שאני, כולנו מסכימים עליהן. השלטון המקומי מיוצג על ידי יושב ראש השלטון המקומי, לאחר שיוצגו בפנינו הפרטים המלאים של הפערים בין הצדדים ומה נכון לעשות, אנחנו נקבל את ההחלטה, אבל באופן בסיסי, אם זה היה קורה מחר בבוקר, לא היינו פותחים את שנת הלימודים. אבל בוא נגיע ליום הזה, כי אני, כל פעם אמירה כזו מכניסה את הציבור לאי ודאות, וגם אנחנו עושים הילדים, מורידה את המוכנות, הרי בימים האלה עובדים מאות פועלים ברמת גן, להשאיר את מבנה החינוך. אני לא רוצה לחשוב שאפילו יש להם במחשבה, שיהיה להם עוד יום אחד לאחר בזה, במוכנות של מוסדות החינוך. לכן,
אתה תומך בשביטה הזו? בגדול, אתה חושב שהם צודקים?
באופן עקרוני, כן.
תגיד, ושר האוצר, אם אתה צריך לתת לו ציון, אנחנו יודעים שהשר לביטחון לאומי מקבל ציון לא מספיק בינתיים, שר האוצר, כמה אתה נותן לו?
אני די לי בחוק שעוד הארנונה, ואמרתי את הדברים כבלם ועדה, לא צריך להסתכל על הדברים אחרים. מבחינתי, כראש רשות, כאזרח מדינת ישראל, רק חוק שעוד הארנונה הוא תעודת כישלון מהדהדת לכל שר אוצר שיעשי יחתום, חתם עליו ופה הוא חתם.
ובשאר הדברים הוא פיקס.
לא, ממש לא, אמרתי, אבל אני מתחיל מזה, אני מתחיל בדבר שאני רואה 3 שנים קדימה מה זה הולך לעשות, אם לא תהיה ממשלה אחרת שתבטל את זה, אם לא תקום ממשלה אחרת שתבטל את הדבר הזה, אז תראו מה באמת מה קורה לערים הגדולות, כי בעצם זה פה עשו צעד הנישתי. אין פה שום צעד אחר, זה צעד לחנך את הערים הליברליות, לשבור את הרוח שלנו, לחנך אותנו למה רוב התושבים שלנו הם מה שנקרא בהפגנות, למה אנחנו מצביעים בכנסת כמו שאנחנו מצביעים, ואני חושב שזה גישה לא ממלכתית, לא נכונה, שתשיג רק את ההפך.
מודה לך מאוד אדוני, תודה רבה.
תודה רבה.
כן, אז מסתבר שלא רק הדלק אולי יעלה בתחילת ספטמבר, אלא גם קיצור תורנויות הרופאים המתמחים. ערב טוב לפרופסור אבישי אליס, יושב ראש האיגוד לרפואה פנימית.
צהריים טובים.
לפי את צו של שר העבודה, מתחילת ספטמבר, יצומצמו זמני המשמרות של הרופאים המתמחים בבתי החולים בפריפריה. אני קוראת את המשפט הזה, ואני חוטפת עצבים תוך כדי זה שאני קוראת אותו, כאילו יש כל כך הרבה רופאים מתמחים בפריפריה, שיש את, אתה יודע, את השכבת שמנת הזאת שאפשר לקצץ אותה.
כן, אז קודם כל צריך להגיד להגנתם של קובעי המדיניות, שהם חשבו שבזה שהם יתחילו בפריפריה, זה ימשוך יותר מתמחים לפריפריה, שזה כמובן דבר מבורך. אבל הם עושים דבר, רוצים לעשות דבר טוב, והם עושים דבר שהוא
גרוע.
מבחינתנו קטסטרופלי.
רק נגיד שהצו הזה בא בעקבות המאבק המאוד גדול לקיצור התורנויות של המתמחים, שאם זה היה מנוהל בצורה אינטליגנטית וטובה, זה יכול היה להיות מבורך. אבל כדי שמתמחים יגיעו לפריפריה, צריך לתמרץ אותם, וזה אין, נכון?
הבעיה היא שלא רק שצריך לתמרץ אותם, צריך גם לתת להם את התקנים, זאת אומרת להכין כיסאות בישיבת הבוקר, שיבואו אנשים לשבת עליהם.
מה זאת אומרת, רגע, מה קורה עכשיו? תן לנו איזה תמונת מצב, איך זה נראה? אין תקנים?
קודם כל זה מתחיל מהעובדה היא שמספר המתמחים במחלקות הפנימיות ברוב הארץ, אם מדברים כרגע על הפריפריה, איננו מגיע למספר ש... כל קובעי המדיניות חושבים שהוא המספר האופטימלי. 12 מתמחים בכל מחלקה. המחלקות לא מגיעות למספרים האלה, הן הרבה יותר נמוכות מהם, וכאשר אתה רוצה לקצר את התורנויות, זה אומר שהכל יהיה טוב. יהיו באמת תורנויות קצרות, והכל יהיה נחמד וטוב, רק לא יהיה מי שיעבוד בבוקר. מי ינהל את המחלקה בשעות הבוקר? מי יעשה ביקור? מי יטפל בחולים? מי יקבל אותם, מי ישחרר אותם, מי ינהל אותם, ייתן להם רפואה. לא יהיה, כי כולם יהיו או לפני או אחרי תורנות.
כן, זה מהפן האחד של העניין, ומהצד השני שלו, אנחנו מדברים על מצבם הקשה של בתי החולים, אבל עוד לפני כן, אנחנו רצינו לדבר עם מנהלי בתי חולים, בפריפריה. אי אפשר. למה אתה חושב שאי אפשר? מה הסיבה?
כיוון שיש כאן, אני אגיד את זה בצורה אולי מאוד לא דיפלומטית, הם מפחדים. מפחדים מלחשוף את האמת. והאמת היא עגומה, ואני חש, האיגוד שאני עומד בראשו, חש אחריות מוסרית, אחריות ציבורית.
ממה הם מפחדים? לא הבנתי. האם הדבר קשור לעונת ההזחלה שהחלה זה עתה? אני מדברת על הזחלתם של מנהלי בתי החולים בניסיון לקושש מעט כספים מהמדינה ומשרד הבריאות, או מפחדים שלא ייתנו להם כסף? על זה אתה מדבר?
גם זה. לא, יש מדיניות שאומרת שצריך לקצר, וכולם רוצים להצטייר יפה ומאוד מאוד טוב כלפי ה... ציבור, כלפי קובעי המדיניות, כלפי מי שאולי יזרים עוד כספים, והם לא מוכנים להגיד את האמת. האמת היא שהבתי החולים לא ערוכים, אין להם כרגע, נכון להיום, את מספר הרופאים כדי לנהל את זה ולשמור על איכות רפואה כמו שצריך, וגם על איכות התמחות. כי רופא שלא נמצא בבוקר, לא זוכה להתמחות ראויה. והם לא מוכנים לבוא ולהגיד את זה, ומספרים סיפורים הם מונעים ממנהלי המחלקות בפריפריה להתראיין אצלכם ולספר את הדברים כפי שאני מספר אותם, ולכן אני נאלץ מבית חולים גדול במרכז הארץ, שלי אין את הבעיה הזאת, לבוא ולספר את האמת, כדי שאנשי המדינה, אנשי הצפון והדרום, ידעו מה מצפה להם ב-1 בספטמבר.
ומה שמצפה להם ב-1 בספטמבר זה התחלה של אולי עלייה בתחלואה, כיוון שאם בו הסתיו ואחר כך החורף, אנחנו רגילים לראות את התפוסה שלכם נושקת ל-200%, נכון? אז אתה נכון. כבר רואה את הקטסטרופה מול העיניים ומטריע בפניה. כן.
אני רואה את הקטסטרופה בערב ראש השנה, והיא כמובן תלך ותגדל, כי לא יהיו. ואם יבואו אנשים וימלאו את השורות, צריך לתת גם את הזמן ללמוד, להתארגן, וקודם כל שיהיו אנשים, שנראה שהם מסוגלים, ואז נעשה את המהלך המבורך הזה.
תגיד, אתה תמכת, אפרופו מהלך מבורך, אתה תמכת בקיצור התורנויות?
בוודאי, האיגוד לרפואה פנימית תומך, זה רעיון
אז טוב. אז חרב פיפיות, נגיד כך.
בסדר? איזה חרב פיפיות? הסיפור נורא פשוט. אנחנו חושבים שצריך לקצר, אין שום סיבה שמתמחים לא יעבדו בשעות סבירות, כמו כל בעל מקצוע אחר, אבל מצד שני, לי יש גם את האחריות האישית והציבורית לתת רפואה טובה וגם איכות של התמחות כמו שצריך. ואני לא מוכן שזה אחד על חשבון השני, ואני חושף את האמת המרה שקצת מוסתרת בכל מיני מילים יפות או דיבורים.
קצת מוסתרת, הייתי אומרת מוסתרת מאוד, פרופסור אבישי אליס, יושב ראש האיגוד לרפואה פנימית, מודה לך מאוד על הדברים, תודה רבה וערב טוב.
תודה רבה לכם שנתתם לנו את האפשרות.
תודה. יוצאים לפרסומות, שווים יד. עונה דוחות, שמחה לך יעל?
שלום אליאת.
יעל אילון, עורכת התוכנית איתי, ואנחנו רוצות קצת לקשקש על הדוחות שפרסמו רשתות השיווק. יש ירידה בצריכה, נכון?
בהחלט. ביומיים האחרונים, שלוש רשתות השיווק הגדולות במשק מפרסמות את הדוחות. היום מדווחת רשת יוחננוב על ירידה ברווחים שלה, ירידה משמעותית, ירידה קלה ברווחים. ההכנסות אמנם גדלו, אבל בסך הכל אנחנו מדברים על כך שהצריכה של הלקוחות שלה הולכת וקטנה. בוויקטורי צנח הרווח הנקי ב-48%, וההכנסות אמנם עלו, אבל שוב, כאן גם מורגשת ירידה בצריכה של הלקוחות. הרשת היחידה שמדווחת בעצם על עלייה ברווחים שלה המשמעותית יותר, היא רשת שופרסל שרווחיה עלו ב-7% והסתכמו ברבעון ב-73 מיליון שקלים. המנכ״ל של שופרסל, אורי וטרמן, מסביר לנו מה היו מנועי הצמיחה של הרשת ברבעון.
אנחנו פרוסים ברחבי כל הארץ, ואנחנו רואים צמיחה בכל הפעילויות שלנו. יש לנו בנוסף גם חברות בנות, וכמו רשת הפארמבי, וחברת דנדיל, שהיא רשת של סטוק, פעילות נדלן, פעילות פיננסים, אנחנו פעילים מאוד בשוק המוסדי, שופרסל עסקים, אז בעצם כל הפעילויות האלה תמכו בצמיחה שלנו בחציון הראשון. אנחנו מעדיפים להסתכל על חציון בגלל העיתוי של חג הפסח. לגבי הרווחיות, אנחנו באמת הצלחנו לשפר את הרווחיות מול שנה שעברה בצורה יפה, בעיקר בגלל צעדי התייעלות שאנחנו עושים, צעדי התייעלות פנימיים.
צעדי התייעלות פנימיים זה שם המשחק ליאת, ולא עלייה בביקושים ובצריכה.
זה אומר פיתורים? זה אומר מה?
עדיין אנחנו עוד לא יודעים, הרשתות לא הכריזו על זה, אבל בהחלט אנחנו מודעים לכך שהלקוחות צורכים יותר, המחירים יקרים פחות,
כן.
ובכך גם אורי וטרמן מודה.
אני חושב שלקוחות בפירוש מחושבים, אנחנו לא מרגישים את זה כמו שאת רואה בקצב, כי בסוף אנשים קונים מזון, אבל ללא ספק אנשים מסתכלים על מה הם קונים, מסתכלים על המחירים, מסתכלים על המוצרים, יש הרבה עדפה של מותג פרטי, ואנחנו רואים צמיחה בכמות הלקוחות, אבל הסלים של הלקוחות הם קצת יותר קטנים.
ומה יקרה בעצם בעונת החגים? האם הרשתות יעלו, ייקרו מחירים? בשופרסל לפחות מצהירים שלא יהיה שינוי.
אני לא יודע להגיד לך מה יהיה אחרי החגים, כי אנחנו כרגע שוב בתוך אירוע של שערי מטבע וכו', אז אף אחד לא יודע איפה זה יהיה, אבל בפירוש שלפני החגים אנחנו לא מדברים בכלל על התייקרויות וכאלה דברים.
על זה נאמר נחיה ונראה.
כן, נחיה ונראה, אלה אלון עורכת התוכנית, תודה רבה. ומאזין לדברים בקשב רב, ובגעגועים גדולים אליך, ירון פרידמן, ראש דסק מניות בבנק הפועלים, מה העניינים?
אני קודם כל עדיין בעלם שאת אומרת עונת דוחות שמחה לאנליסט, זו התקופה הקשה שלנו.
קודם כל אני שמחה שלך קשה, מה רע?
נהדר.
מה קורה, תגיד, כן, מה העניינים איתנו בבורסה היום?
אז אני רוצה להמשיך את הדברים של יעל, ונסתכל קצת על מדד רשתות השיווק, מה הוא עשה בעצם בשנה האחרונה, ואם אנחנו מסתכלים 12 חודש אחורה, המדד הזה איבד 20% מהשווי שלו, מתחילת השנה זה 4%, בתקופה שבה תל אביב 125, המדד הגדול של הבורסה, הוא עלה במשהו כמו 3%, אז אנחנו רואים פה באמת ש...
איך אתה מסביר את זה? באמת בצריכה הנמוכה? אני לא יודעת מה,
במיתון? זה בעיקר בחששות. חששות. כי את יודעת, כשמדברים הרבה על יוקר המחיה והתייקרות מחירים, אז המוטיבציה שלנו צורך היא הולכת בקטנה. גם אם אנחנו לא באמת משווים יותר, אנחנו מרגישים שמשווים יותר.
אבל יש משהו, אתה יודע, משקיעים רק רגע, לפני כן אני חייבת להגיד לך, ירון, כשעכשיו מדברים על עליית מחירים צפויה אחרי החגים, אתה יודע, בוא נאמר שהסנטימנט השלילי משפיע, ממשיך להקרין עליהם, זאת אומרת, אני לא רק איזה התאוששות יוצא דופן.
בדיוק, ואם אנחנו מדברים על חשש מעטה מצד אחד, צריך לתקור של שתות המשיווק, מצד אחד יש להם לחץ גדול מהצרכנים בתחרות וכו', מצד שלי מתייקרת להם הארנונה, החשמל, שכר מינימום, מה שאת לא רוצה, הרווחיות קטנה, אנחנו רואים את זה בדוחות, וגם המניות בעצם משקפות את זה בירידה של השווי שלהן, וזה לאורך כל הקו בעצם, זה תופס את כל הרשתות האובדן שווי הזה.
וואו, וואו, כן. מה עוד אתה יכול לספר לנו? דוחות דלק?
כן, קבוצה דלק פרסמה דוחות. האמת שקבוצה דלק היא פחות מעניינת, כי היא מחזיקה חברות ציבוריות כמו ניומד, מה שפעם היה דלק קידוחים, ואיתקה שזה ים, נפט בים הצפוני. אנחנו רואים שם בסך הכל תוצאות מאוד יפות. אנחנו צריכים לזכור שניומד בעצם יש לה, מתגבשת איזושהי הצעה לרכוש אותה לידי משקיע מדובאי, אם אני זוכר נכון, וזה בעצם מה שכרגע משחק את התפקיד. אגב, שוב, כמו שאני אומר תמיד, אלי מי אנישי וחוב במניות האלה כמובן.
זה מה שאתה אומר, אבל אני יודעת שכן, אבל לא משנה, סתם אני אומר, כן,
אוקיי.
למה לא?
אבל בעצם מה שהמשקיעים מחכים לראות זה לאן הדברים האלה הולכים, ובהחלט, עם קבוצה דלק פעם הייתה חברה שהחזיקה את הפניק וכל מיני דברים, היום היא מאוד מאוד ממוקדת בגז ובנפט, וזה בהחלט מקבל ביטוי מאוד מאוד יפה בשוק.
ירון, בוא נדבר קצת על הבורסה, אני רואה שהבורסה יורדת, לעומת זאת, השקל מתחזק.
כן, השקל כבר מתחזק, קודם כל הבורסה, באמת לא דיברנו על זה, אבל הבורסה יורדת היום כחצי אחוז, וול סטריט פותחת בעלייה של כחצי אחוז, השקל הוא די נעצר, הוא נגע לפני כמה ימים ב-380, טיפה התמתן מאז, אנחנו עדיין מדברים על רמות מאוד גבוהות של הדולר, אנחנו סביב ה-379 היום, האירו, כמעט 4 שקלים ו-10 אגורות, אנחנו מדברים בהחלט על תיחות מאוד משמעותיים לתחילת השנה, וגם זה מקבל ביטוי בתוצאות של החברות, כי החברות המקומיות אלה שמייבאות,
ויש לנו חצי דקה לדבר על משכנתאות, ירידה מאוד חדה בהיקף לקיחת המשכנתאות, נכון? זה לפי דוח בנק ישראל.
נכון, הריבית עולה, ובעצם אנחנו רואים שהקבלנים בעיקר בבעיה מאוד מאוד גדולה, אנחנו רואים את זה אגב גם במניות שלהם, מניות חברות הבנייה בתל אביב ירדו ב-3.5% בתחילת השנה. קבלנים היום נאלצים לתת יותר הטבות, כמו סופגים את האינפלציה ודברים מהסוג הזה, עדיין לא כל כך מורידים את המחירים עצמם, לפחות באופן גלוי. זה בהחלט מקבל ביטוי בשווי של החברות. המדד הזה ירד בתחילת השנה 7%.
וואו, זה בהחלט לא מעט. וואו, 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 כן. טוב, שוין מה שנקרא, ירון פרידמן, ראש דסק מניות בבנק הפועלים, תודה רבה רבה לך על הדברים, תודה רבה.
להתראות.
כן, וזה הזמן להודות לעורכת יעל אילון, למפיקה מלי בנימינוב, אחראי על השידור הוא בני שאולסקי, ובדיגיטל אמיתי דואק, שני רומנו ומאור רטה,